טוב, שלום וברכה וערב טוב. אנחנו ממשיכים בלימוד ספר בראשית, ואנחנו בפרק כ"ח. בפסוק וו. וירא עשיו כי ברך יצחק את יעקב ושילח אותו פדנה ארם לקחת לו משם אישה, וברכו אותו ויצב עליו לאמור לו תיקח אישה מזאת כנען, וישמע יעקב אל אביו ולאמור וילך פדנה ארם. וירא עשיו כי ראה עוד בנות כנען בעיני יצחק אביו, כל זה ראה עשיו. וילך עשיו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם, אחות נוויות, על נשב לא לאישה. מחלת נקראת גם בשם בסמת במקומות אחרים. אבל מה פירוש המילה, השם מחלת? זה סתם שם מוזר לתת לאישה בשם כזה, מחלת. כן, מחלת זה מלשון מתוק, חלווה בערבית. כן? אחלה. כן? מה שמתוק. אז זה כאן המחלת, מילה מתוקה. עכשיו, עשיו הולך אל ישמעאל, לוקח את מחלת בת ישמעאל, על נשב לו לאישה, לא מגרש את הנשים הראשונות, אבל עושה חצי מרצון אביו, נושא את בת ישמעאל. מה זה נותן לנו? מה אכפת לנו מהסיפור הזה? אז אפשר לומר שיש פה איזו תוכנית קבועה במהלך ההיסטוריה. הרי מהי המעלה של יעקב? מעלתו של יעקב אבינו, בתור מייסד הזהות הישראלית, זה שהוא מסוגל לאחד, הוא מאחד בין ערכים. בין הערכים של אברהם לערכים של יצחק. כלומר, אם אברהם לבדו היה קיים, הוא לא יכול היה להקים את עם ישראל. כי אברהם הוא כל כולו ביטוי לערך של מידת החסד, החמלה. מזה אי אפשר להקים את עם ישראל. אלא מה? אם היה יצחק לבדו, גם כן אי אפשר היה להקים את עם ישראל, בגלל שיצחק הוא כל כולו מידת הדין. והדין זאת לא מידתו של עם ישראל, זה לא מה שנקרא אחדות המידות. מה שאין כן יעקב, שעליו אומר הכתוב שהוא אשתם יושב אוהלים, אומר הזוהר מה זה אוהלים? בין שני אוהלים. בין אוהל אברהם, לאוהל יצחק. הוא יושב בין שני האוהלים, ומכוח זה הוא יכול לחבר את הערכים. ודווקא מי שמסוגל לאחדות הערכים, הוא יכול לייסד את עם ישראל. ואנחנו רואים שקמו בעולם דתות, הדת של יצחק, הדת של ישמעאל והדת של עשיו. הדת של עשיו היא כל כולה ניסיון להיות ההמשך של תורת אברהם. הנצרות בנתה את הכל מסביב לערך אחד בלבד, יסוד האהבה. ישמעאל בנה את דתו מסביב למידת הדין. ירש בעצם את מידתו של יצחק. אבל גם פה אין אחדות. אבל יש ניסיון, ניסיון אינטואיטיבי, ליצור אחדות ערכים בדומה לעם ישראל. עשיו הולך אל ישמעאל. ועל ידי החיבור הזה בין שתי המשפחות, יש ניסיון להעמיד משהו שדומה לאחדות הערכים של ישראל. זה כמין טיוטה, כמין תחליף. תחליף בכאילו כזה של הזהות הישראלית. הזהות הישראלית זה האחדות בין אברהם ליצחק, ואז יש כאן ניסיון ליצור איזה חיבור בין ישמעאל לבין עשיו. אבל יש לשים לב לדבר מעניין. היוזמה היא עשיווית. כלומר, וילך עשיו אל ישמעאל. ישמעאל יש לו הנהגה של פסיביות. עשיו הוא האקטיבי בהיסטוריה. אבל הוא משתמש בישמעאל כדי להילחם בישראל. כלומר, יש כאן איזה מין רעיון כזה, הגיית הרעיון, הגות הרעיון, זה עשיווי, אבל כלי העבודה ישמעאלי. כי הרי זה לא מכבודו של עשיו, שהוא אחיו של יעקב, יש לו תרבות משותפת, תנ"ך משותף. זה לא מכבודו לצאת ישירות למלחמה כדי לפסול את ישראל. אבל הוא משתמש בישמעאל. ישמעאל יש לו פחות סנטימנטים, כי הוא הדוד, הוא בן דוד, בן השפחה, הוא רחוק יותר. ולכן ההתנהגות שלו היא יותר פרימיטיבית, יותר ברברית. מצד שני, אין לו כוחות כמו שיש לעשיו ליזום מהלכים. ולכן האימפריאליזם העשיוי משתמש בנטיות הפרימיטיביות הישמעאליות כדי להילחם בישראל. זה מין משולש כזה. כן? עשיו, ישמעאל, יעקב. אז כנראה שאם התורה ראתה לנכון לספר לנו את זה, כי כנראה שהדגם הזה עשוי להתחדש מספר פעמים במהלך ההיסטוריה, איזה מין ניסיון של יצירת אלטרנטיבה לאחדות המידות הישראלית. ברור? וזה אנחנו צריכים לדעת לפני הופעתו של יעקב בהיסטוריה. בואו נראה מה כתוב בפסוק י. כן, בבקשה.
למה זה לא מצליח?
למה זה לא מצליח? ויש איזה זיוף. כלומר, זה אחדות שהיא מכוונת נגד מישהו, ולא אחדות עצמית. כן, הייתי אומר ככה, יש גם מה שנקרא אחדות היקפית ואחדות מרכזית. למשל, יש בתורות המזרח, מצאנו גם כן האינטואיציה של אחדות ההפכים. אם אתה שמעת על זה, בוודאי היין והיאנג. יש ציור כזה חמוד על הדגל של קוריאה הדרומית. רואים שם בתוך מעגל אחד, שני דגים כאלה בשני צבעים. זה מייצג את היין והיאנג. היין והיאנג זה שני ערכים, אפשר לומר. היש והעין, יש כמה מקבילות, אפשר לומר, לעולם לעולם המחשבה המערבית, אבל זה עולם אחר קצת. ויש גם אחדות. איפה האחדות נמצאת? האחדות נמצאת מבחוץ, כלומר יש מעגל שמקיף את הכל. אבל האחדות הזאת איננה מצליחה להוליד משהו אמצעי, דיינו משהו פורה, אלא משהו היקפי. ולכן יש אמנם נקודה של כל אחד בתוך השני, יש נקודה אדומה בתוך השחור, נקודה שחורה בתוך האדום, אבל אין אחדות יוצרת. זה דומה קצת לאחדות של עשיו וישמעאל. כן, בבקשה.
מה מתבטא הכלי הזה של ישמעאל, שעשיו משתמש בו?
הכוח של ישמעאל זה הכוח של הארציות. כי הרי אם אנחנו מדברים על הוויכוח שיש בין עשיו לבין יעקב, הוויכוח הוא תיאולוגי. הוויכוח הוא של מי השמיים. ואילו הוויכוח בין יעקב לבין ישמעאל זה של מי הארץ. ואז הוויכוח הוא פשוט מאוד. מי שאומר שהשמיים שלו, שולח את מי שאומר שהארץ שלו. מובן? כן? לא. אני חוזר על שאלתך כי היא שאלה חשובה. האם עשיו מייצג את הנצרות וישמעאל את האסלאם? כמעט לגמרי. הדת של עשיו זה הנצרות, והדת של ישמעאל זה האסלאם. אבל עשיו וישמעאל עצמם הם הופכים לדתות שלהם. למשל, מדוע אלה שאימצו את הנצרות, אימציו אותה כמעט אפשר לומר, זה דווקא הרומאים. הרומאים היו שופכי דמים, זו הייתה אומנותם, על חרבך תחיה. ולכן כשהם החליטו שהם צריכים לחזור בתשובה מזה, הם אימצו את דת האהבה. כן, החידוש בעולם הרומי, לומר שהאהבה היא ערך, זה היה חידוש עצום, שהאלוהות היא כל כולה אהבה. זה מבחינתם היה חידוש עצום, שבא דווקא בגלל שהאדם מעריץ את מה שאין בו. אבל מצד שני, הוא מעריץ את מה שהוא עתיד בכל זאת להפנים. כן? כלומר, אם הוא רגיש למשהו, סימן שהוא התחיל להיות רגיש לו. ואילו עמי המזרח, שאצלם הבעיה העיקרית איננה זאת, אלא גזל והריות, כשהם רצו לחזור בתשובה מזה, ימצאו דת של מידת הדין, שמחמירה בצניות אנשים ובענישת הגזלנים. אז זה פה לא מובה. כן? לגבי ההינדו, אנחנו דיברנו על זה, אבל לא כאן. דיברנו על זה בפרשת חיי שרה. בסדר? אז עיין שם היטב ודעת לנפשך ינעם. ובכן, אנחנו אם כן מתוך כך יכולים להגיע לפסוק י', כיוון שלמדנו את פסוק ת'. אין לנו ברירה, אלא ללמוד את פסוק י'. ויצא יעקב מבאר שבע וילך הרן. פה זה, הפסוק הזה אפשר לומר שהוא מהפכה. זאת הגלות הראשונה בהיסטוריה של עם ישראל. כי עם ישראל פה מופיע בתור אדם אחד, זה עוד לא ממש עם. אבל זה מי שעתיד להיות העם, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש כי הוא עם, מתחיל ללכת. אז זה מה שקורה כאן, ויצא יעקב מבאר שבע. כאן מתחילה ההיסטוריה היהודית. צריך לשים לב לזה. ואיך היא מתחילה? בגלות. האמת היא שגם ההיסטוריה של האבות התחילה מתוך גלות. כשאנחנו למדנו את פרשת נוח, ראינו שבסיומה של פרשת נוח אנחנו פוגשים את המשפחה העברית הראשונה שיש לנו עליה ידע כלשהו, מידע כלשהו, ואנחנו רואים שמה שהתורה מספרת לנו זה שהם בגלות. ושההתחלה של ההיסטוריה זה איך לצאת מן הגלות. כך מתחילה ההיסטוריה של האבות. אז כמו כן, כדי לבסס את עם ישראל, צריך קודם כל שהאב המייסד, דנו יעקב, יצא לגלות ויצא ממנה. למה זה כך? כי זה עניינו של עם ישראל. זה עניינו של עם ישראל להוציא את העולם מגלותו. אולי אני אסביר את זה קצת יותר בהרחבה. יש, אני אגיד אולי משהו קצת יותר רחב. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו. כן? זה כתוב בתורה, לא? בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. ואיך הוא ברא את עולמו? אומרים לנו במשנה במסכת אבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. הפירוש בעשרה מאמרות נברא העולם, עשר פעמים כתוב, ויומר אלוהים, יהי אור, יהי רקיע וכו'. למרות שזה רק 9 פעמים, חזל אמרו שזה 10 פעמים, וצריך ללמוד מדוע הם אמרו שזה 10, למרות שזה רק 9. על כל פנים, בעשרה מאמרות נברא העולם. נשאלת השאלה, האם העולם הוא גילוי האלוהים או הסתרת האלוהים? באופן אמיתי נאמר, ברור שהעולם מגלה את מי שברא אותו. אבל באופן מציאותי העולם מסתיר את מי שברא אותו. לכן אמרו הדרשנים, עולם מלשון העלם. זה מעלים, טבע מלשון נטבוע. כן, זה מטביע את האלוהות. זאת אומרת שאנחנו בעולם שבו הנברא נמצא בגלות מן האלוהות. ומי יכול להרגיש? אז צריך להוציא את העולם מגלותו. מי יודע שהוא, מי יכול להוציא את העולם בגלות? מי שיודע שהוא בגלות. איך יכולה אומה לדעת שהיא בגלות? אם היא נולדת בגלות. כל אומה נולדת בארצה. וכאן יש אומה שנולדת מתוך גלות, ולכן היא יודעת, היא מפתחת את המודעות לזה שהעולם בגלות מן האלוהות, ואני אגיד משהו יותר חריף, שהאלוהות נמצאת בגלות מהעולם. ולכן צריך לדעת להפוך את המאמרות שהקדוש ברוך הוא ברא בו את, בהם את העולם, להפוך אותם לדיברות, להתגלות. וזה מה שנאמר, האומר, במשנה נאמר, כל האומר דבר בשם אומרו, מביא גאולה לעולם. פירוש הדבר, מי שהופך את המאמרות לדיברות, גואל את העולם מגלותו. ולכן אנחנו חווים במובן הלאומי את המעמד של האדם בכלל ושל העולם בכלל ביחס לאלוהות. ולכן אנחנו נולדים בגלות. זה מובן? כן. ולכן כדי לגלות, כדי לצאת מן הגלות, צריך לגלות את מה שנסתר בעולם. לכן נאמר בספר הזוהר, שעל ידי לימוד חוכמת הקבלה, יצאו ישראל מן הגלות ברחמים. וזה כבר, האמת היא, נאמר כבר במשנה, אבטליון אומר, חכמים, שימו את הזוהר בדבריכם, שלא תחובו חובת גלות. נאו? בבקשה? כן, אמרתי את זה. כלומר, כן, כשאני אמרתי שהאלוהות נמצאת בגלות מהעולם, זאת אומרת, שהיחס בין הבורא לעולם זה מתפקד כאילו שהקדוש ברוך הוא מעוניין בפגישה איתנו. ובינתיים יש מסכים, ואנחנו עובדים על סילוק המסכים. על זה נאמר, לשועתך קיוויתי השם, שאנחנו כאילו מושיעים את השם מן הבדידות שלו, אפשר לומר. זה מושגים קצת אנושיים, אבל הם מלא משמעות, אם אולי פעם נעסוק בהם. טוב, אז בואו נראה. ויצא יעקב מבאר שבע. וילך חרנה. הביטויים האלה, ברור שטוב, זה מדובר בנקודות גיאוגרפיות. כן, באר שבע אנחנו יודעים איפה זה, חרנה גם אנחנו יודעים איפה זה. אבל למה התורה משתמשת בביטויים האלה? הייתה יכולה להגיד, ויצא יעקב אל לבן אחי אמו. כן? אלא חרן מבטא מצב מסוים של העולם. הרי מאיפה מצאנו כבר חרן? בסוף פרשת נוח כתוב ויהיו ימי תרח 5 שנים ו-200 שנה וימות תרח בחרן ויומר השם אל אברהם לך לך מארצך. כלומר חרן זאת המילה האחרונה לפני ההתגלות אל אברהם. אומרים חז"ל, עד אברהם יש חרון אף בעולם, יש חרון אף בעולם. אפילו בספרי תורה של רש"י הנון הייתה הפוכה, הנון של חרן, למרות שבספרי תורה שלנו זה לא כך, אבל אצל רש"י זה כך היה. כן, וימות תרח בחרן, שיש עד אברהם יש חרון אף בעולם. מה זאת אומרת חרון אף בעולם? זה עולם ללא תקווה, ללא משמעות. אברהם מגלה, על ידי הדיבור האלוהי שחל בו, הוא מגלה משמעות לעולם, הוא נותן כיוון לעולם. לכן, שאומר, כשיעקב יוצא לחרן, הוא יוצא אל ההיסטוריה הקדומה. הוא בעצם בא עם תפקיד מאוד חשוב, לגאול את העולם מחרונו. ברור. ומי שמעוניין להבין מה מכוון באר שבע, יעיין בפירושו של האור החיים. על הפסוקים האלה שמסביר שבאר שבע זה גם כינוי למחצב הנשמות, אבל זה יביא אותנו רחוק מדי, לכן לא נעסוק בזה. זהו, אין חרון אף בעולם מאברהם ואילך במשפחת אברהם. כלומר, במשפחת אברהם נוצרת בועה, בועה של אור, של תקווה. ומייצרים את זה בתוך איזה מין כלי סגור, אינקובטור, נקי, סטרילי. ואחר כך צריך להפיץ את זה בעולם. הרי אמרו רבותינו, לא רבותינו, אנחנו בתורה בעצם, שהאימהות היו כולן עקרות. שרה, רבקה, רחל, לאה, כולן עקרות. מה זה בא לומר? שעל פי הטבע עם ישראל לא יכול להיוולד. אז אם הוא נולד, זה מעבר לטבע. אז אם כן, יש תקווה להשתחרר גם מן האחיזה של הטבע. ברור? וילך חרן. זה המשימה שלו. ויפגע במקום. מה הפירוש ויפגע? נפגש. כן? איך נפגשים? אם המקום, זה המקום, זה בסדר. אז אני פוגש מקום. אבל כתוב ויפגע במקום. משמע שהמקום ידוע. אם זה המקום הידוע, אז זה המקום האבסולוטי. המקום האבסולוטי, הקדוש ברוך הוא, שהוא מקומו של עולם. לכן, איך נפגשים עם הקדוש ברוך הוא, ויפגע במקום, זה כבר על ידי תפילה. כן? לפגוע בתנך, פירושו גם להתפלל. כן? ואל תישא באדם רינה ותפילה, ואל תפגע בי. יוצא שחזל אמרו, שכאן יעקב תיקן תפילת ערבית. זה מעניין. איך תפילת ערבית, ופה ויפגע במקום, יוצא לגלות. פשוט מאוד. מה זה הגלות? זה הלילה. מי אמר שאפשר לפגוש את האלוהות, את אלוהי ישראל, דרך מצב של היעדר? דרך הלילה? האמת היא, השאלה הזאת היא שאלה רצינית מאוד. האם ברגע שעם ישראל חדל מחייו הלאומיים, והוא יוצא לבין האומות, האם הוא עדיין מי שיכול לפנות אל האלוהים? האם הוא עדיין הכתובת לדעת אלוהים? שאלה זו נשאלה בתחילת המשנה, בספר הראשון של התורה שבעל פה. בתחילת התורה שבעל פה. איך מתחילה המשנה הראשונה בספר המשנה? היא מתחילה בשאלה, האם ניתן לייחד את שם השם על ישראל במצב של היעדר? נכון? ככה פותחת המשנה. בשאלה הזאת, האם ניתן לייחד שמו של הקדוש ברוך הוא על ישראל במצב של היעדר גילוי? זה כתוב בשפה אחרת, כן, אני תרגמתי את זה לעברית מודרנית. בעברית של תקופת המשנה כתוב, מאמתי קוראים את שמה בערבית. אבל זה בדיוק השאלה. מה זה לקרוא את שמה? לקרוא את שמה זאת המצווה, להודיע שמה ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כלומר, אתה אומר שגילוי ייחוד הבורא עובר דרך האומה הישראלית. זה בערבית? בערבית המקום שבו יש חשיכה גמורה? מה זה הלילה של עם ישראל? זה הגלות. האם במצב של גלות יש עדיין אפשרות? אגב, השאלה הזאת היא לא שאלה תמימה בכלל, כי היא צריכה להתמודד עם הטענה הנוצרית. הטענה הנוצרית היא שמאחר ועם ישראל גלה וחרב המקדש, כבר אין מזבח כפרה. מאחר ואין כפרה, אי אפשר לגשת אל האלוהות. ולכן באה תיאולוגיה שלמה שמציעה כפרה אלטרנטיבית, הפסיון וכל הדברים האלה. זאת אומרת שהנצרות באה עם טענה שאי אפשר לקרוא את שמה בערבית. וזה מה שחיפשה המשנה, האם אפשר, בזמן כתיבת המשנה, שזה אחרי החורבן, האם אפשר באמת לקרוא את שמה בערבית? ואז היא עונה תשובה מאוד מעניינת. משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם. מעניין מאוד. מתי זה אגב? זה את הכוכבים, נכון? אז התלמוד שואל, למה לדבר ככה? כן? אתה רוצה להגיד לי שקריאת שמה מתחילים מצאת הכוכבים? אז תגיד, צאת הכוכבים. למה אתה אומר לי, משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתם, ואז אני צריך לעשות חשבון, ראי, מתי הכהנים נכנסים לאכול בתרומתם? בצאת הכוכבים, אז קריאת שמה, צאת הכוכבים. בכלל, מה זה הכהנים האלה שצריכים לאכול תרומה, והם צריכים לחכות את צאת הכוכבים? מה קרה להם? התרומה, כידוע לכם, התרומה זה מאכל קדוש. הכהן אוכל תרומה, אבל הוא צריך בעצמו להיות במצב של קדושה. עכשיו, אם הכהן נטמא, אז הוא צריך לטבול. אחרי שהוא טובל, הוא טהור, הוא יכול לאכול בתרומה. אבל זה לא כל כך פשוט. יש תומעות שמצריכות הערב שמש. כלומר, שהכהן טובל ביום ולא בלילה, לא כמו נשים שטובלות בלילה, הוא טובל דווקא ביום. והוא מחכה, מתי כבר צאת הכוכבים? מגיע צאת הכוכבים, הוא אוכל תרומה. אבל עדיין לא הושלמה טהרתו. הוא צריך למחרת להביא קורבן כפרה בבית המקדש. ואף על פי כן, למרות שהוא עדיין לא הביא את כפרתו, מותר לו כבר לאכול בתרומה. אומר התלמוד, זה בעצם מה שהתכוון מחבר המשנה ללמד אותך. שאין, שביעת שמשו מעכבתו מלאכול בתרומה, ואין כפרתו מעכבתו מלאכול בתרומה. אם זה כך, יש לנו הוכחה מן התורה שכפרה לא מעכבת. אז אפשר לקרוא את שמה בערבית. כלומר, הדינים של התורה מגלים לנו שיש עדיין שייכות אל הקודש, ואז עם אפשרות לקרוא את שמה, למרות שכפרה עדיין אין. בבקשה. ואז אפשר לכתוב את המשנה נגד הנצרות והכל בסדר. כן. הערב שמש, הערב שמש זה הכוונת תשובה. כן?
כן.
נכון.
בשביל מה לצאת
החוצה
רק פעם לחזור על הטעות?
כן, לכאורה, מה זה לכאורה לחזור על הטעות של הגלות? למה הוא יוצא בכלל אל הגלות? כן? יש שתי סיבות. אחת בגלל שרוצים להרוג אותו. אז אין לו ברירה. כן. לא כך קל. אתה אומר לברוח לאילת, אילת זה הר סעיר, אתה יודע, זה קרוב שם, עשיו בדיוק מסתובב שם. אבל הייתי אומר, זו פשוטה, יש לו שליחות שם. כלומר, הוא לא הולך להתמזג עם הארמיות, אבל יש לו שליחות להביא משם את ניצוצות הקדושה. יש שם ניצוץ גדול מאוד, רחל קוראים לו. זה הטיפות האחרונות של הקדושה שנמצאת בבית נחור, ואת זה הוא בא להעלות. עכשיו, צריך להבין שזה מתוך מצב של נחיתות מוסרית. כי הרי מה אמרו עליו? אמרו עליו בעצם, הוא גנב, האיש הזה. כן? יעקב, גנב. לא סתם גנב, עם ישראל. כולו, הם גנבים, עקומים, עקוב. זה בעצם מה שכולם טוענים. הנה, לקח את הברכות, לקח את הבכורה, גנב. יש לו נחיתות מוסרית ביחס לעשיו. הוא צריך לעבור דרך הגלות כדי להוכיח את עליונותו המוסרית ביחס לעשיו, ואת זה הוא יעשה בבית לבן, זה אנחנו נלמד איך. בסדר? אני מקדים את המאוחר. בואו נמשיך. ויפגע במקום ויעלן שם. כי בא השמש. מה פירוש בא השמש? בעברית מקראית, ביאת שמש, הכוונה שקיעה. השמש שקעה. אבל, בכל זאת, בעברית, בא השמש, יש גם קונוטציה של, הגיעה השמש. נכון? בא אלוהים אל המחנה. מה זה? בא, הגיעה. נכון? ויבוא המן, הגיעה. כן? אז מה זה בא השמש? הגיעה השמש. אז הוא הולך לישון כי השמש הגיעה. מעניין, אז מי זה השמש? זה אח שלו, עשיו. הוא האישיות השמשית, הכובשת את העולם. דיברנו על זה כמה פעמים שיש תרבויות שמשיות ותרבויות ירחיות. יש מי שבא לכבוש את העולם בבחינת שמש. זה תרבות שמשית. אז מגיע הזמן בהיסטוריה שבו עשיו מנהל את העניינים. יעקב עכשיו בסטנד ביי. הוא בתרדמת. תרדמת של גלות. ובאותו זמן, בהחלט, זה הזמן שבו עשיו צריך לנהל את העולם, ואת זה הוא עשה במשך 2,000 שנה כמעט, בזמן גלות אדום. אבל בזמן הגלות יש בכל זאת ממד של תפילת ערבית. ובתפילת ערבית הוא אומר, קשר נסתר דרך החשיכה. ובחשיכה הזאת, ויקח מבני המקום, ויעשה מרעש אותיו, וישכב המקום ההוא, והיה חלום. החלום, צורת החיים של עם ישראל בגלות. הגמרא אומרת, מי שלא חולם 7 ימים, רשע. למה? בגלל שאם אתה לא חולם, זה סימן שאתה מסתפק בעולם כמו שהוא. אתה מרוצה ממצב העולם, אתה לא חולם על משהו אחר. איזה רשעות. העולם גרוע. הרי העולם רע. בניגוד לדעת הגשש, הרי העולם לא מצחיק. אז לכן, איך אפשר לא לחלום? ברור שבמצב של גלות חייבים לחלום. ושוב השם משיבת ציון, היינו כחולמים. והיה חלום. מי שחולם חלומות רעים, אומרת הגמרא, הוא צדיק. כן? זה כי הצדיקים, יש להם כל מיני ייסורים, ייסורי נפש וכו'. והיה חלום. על מה הוא חלם? הצרי כתוב, והיה חלום על סולם, והיה חלום ויער סולם. אבל לא כך כתוב. והיה חלום והנה סולם. למה? כי מי שחולם הוא סולם. כלומר, והיה חלום. יש מישהו שחולם, אז יש סולם. הסולם זה החולם בעצמו. וזה בא לומר שהחלום המקראי זה לא סתם תמונות שעולות לנו בראש בזמן השינה. זה בעצם משהו מן הנבואה, שריד של הנבואה, 1 מ-60 בנבואה. והחלום המקראי, ודאי שהוא כזה, והיה חלום והנה סולם. מוצב הארצה, וראשו מגיע השמיימה. כלומר, הוא חולם שיש אפשרות לחבר את העולמות. השמיים הם למעלה, הארץ למטה. מי אמר שאפשר לחבר? בזמן הגלות, העולמות נפרדים זה מזה. אבל הוא עכשיו רואה את זה. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים. איפה? בו, כלומר בתוך החולם. בתוך החולם יש עליות וירידות מתמידות בין שני העולמות. אבל כאן צריך להיכנס קצת יותר לפרטים. הפסוק הזה מעורר מיליון שאלות, אבל נביא רק חלק מהן. אני שוב חוזר לביטוי מוצב ארצה. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה. ארצה בעברית פירושו לכיוון הארץ. מישהו נוסע ירושלימה. הכוונה שהוא לא בירושלים, אבל הוא בדרך לשם. אז אם הסולם מוצב ארצה, סימן שרגלי הסולם איפה הם? בשמיים. כלומר, זה סולם שרגליו בשמיים, והוא פונה לכיוון הארץ. אבל יש המשך, וראשו מגיע השמיימה. משמע שהסולם מוצב בארץ, והוא פונה אל השמיים. וואו, אז זה לא, הוא לא מוצב בשום מקום. אבל כתוב שהוא מוצב. אם הוא מוצב, אז הוא יציב. מוכרחים להניח, כמו שפרופסור נהר, זיכרונו לברכה, היה מסביר, שיש פה שני סולמות. יש סולם שמוצב בשמיים והוא פונה לארץ, ויש סולם שני שמוצב בארץ והוא פונה לשמיים. אבל אם זה נכון, יוצא שאין רצף בין שני הסולמות. כן? כלומר, אדם עולה בסולם, פתאום, אין כלום. אומרים, כן, יש עוד סולם שם מחכה לך. אבל מה צריך לעשות? לקפוץ. לקפוץ? מסולם לסולם? וואו, זה נורא מסוכן. אולי אפשר ליפול באמצע. כלומר, יש פה גילוי של סוד מאוד עמוק, שאין רצף בין השמיים לבין הארץ. אנשים חושבים, אני אתעלה. כן, אני אהיה יותר טוב, יותר צדיק, יותר קדוש וכולי, בסוף אני אגיע עד האלוהים. זה לא ככה. הרי האלוהים הוא נבדל מכל. כלומר, הדבקות באלוהים עוברת דרך איזשהו משבר של ייאוש באמצע, של היעדר. איך אמר הפילוסוף מלברנש? אמר, אי אפשר למצוא את אלוהים, אלא אם כן איבדת אותו. אז יש איזשהו שלב שבו האדם צריך לקפוץ מסולם לסולם. זה שלב, הייתי אומר, שבו הוא עומד לבדו, אין מי שיעזור לו, לך תדע מה יקרה לו, זה הסכנה. זה מה שנקרא בספרות החסידית, עמלק שבלב. מה זה עמלק שבלב? הרי אני כאן רוצה להביא רעיון של רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק הכהן מלובלין, סוף המאה ה-19, מגדולי המעמיקים בחסידות, בליטה, הסביר, עכשיו בפולין, רבי צדוק הכהן מלובלין, הסביר שיש, הרי התורה אומרת על עמלק, והיה בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ אשר השם אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק. כלומר, מתי יש מצווה להילחם בעמלק? אחרי שפתרנו את כל הבעיות. כל זמן שיש לך בעיות, אל תתעסק בעמלק. גמרת עם כל הבעיות, זה הזמן של המלחמה. אומר רבי צדוק מלובלין, יש גם עמלק פנימי בלב. כל זמן שיש לאדם בעיות, אז זה מובן שיש לו קושי של דבקות באלוהים. למשל, מישהו אומר, אני לא מרגיש את אלוהים. זה בעיה, זה ברור, כי אתה חולה. קודם כל, לך תבריא, אתה רעב, תאכל, יש לך חטאים, תחזור בתשובה, וכל מה שחסר לך, אתה, קודם כל תפתור את כל, יש לך מידות רעות, תתקן את המידות הרעות. לא קיימת מצוות, אז תקיים מצוות. אחרי זה נדבר על המפגש עם האלוהות. כן? זאת אומרת שאתה לא יכול לגשת לשאלה הזאת כל זמן שלא פתרת את כל הבעיות. אבל מה קורה כשאדם פתר את כל הבעיות שלו? אין לו יותר בעיות. ואף על פי כן, הוא לא מרגיש שהוא יכול לומר לקדוש ברוך הוא את המילה, אתה. זה הזמן של עמלק שבלב. זה בדיוק שהוא בקפיצה בין שני הסולמות. זה הרגע מסוכן, וכאן תמחה את זכר עמלק. זאת אומרת איך קורא לזה רבי צדוק מלובלין? היעדר הכרת הנוכח. אי אפשר לומר לקדוש ברוך הוא, אתה, בלשון נוכח, זה המצב של עמלק שבלב, וכאן פה יש רמז גם כן לשני הסולמות האלה. המוטיב הזה יחזור כמה פעמים בחיים של יעקב אבינו. גם במאבק שלו עם המלאך בלילה, זה גם כן הבחינה הזאת. כן. איפה כתוב שסולם אחד? סולם, אתה צודק. ביחד שני הסולמות יוצרים סולם. אבל צריך לדעת שזה סולם עם חור באמצע. כן. והנה מלאכי אלוהים, מה אתה אומר? אני לא יודע. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. בציור הרגיל שלנו, איפה המלאכים נמצאים? למעלה או למטה? למעלה. כן? למעלה זה המלאכים. למטה זה בני אדם. אם כן, היה צריך להיות כתוב, לפחות אם אני הייתי כותב את הפסוק, מזל שלא שאלו אותי, אני הייתי כותב, והנה מלאכי אלוהים יורדים ועולים בו. כן? יש אפילו מדרש שאומר את זה. אחד המדרשים אומר שבהתחלה באמת המלאכים היו למעלה, והקדוש ברוך הוא אמר להם, תרדו בסולם, יש מישהו מעניין למטה לראות. הם ירדו, ראו אדם ישן. ישן? לא מעניין. כלומר, אדם שאיבד את ההכרה שלו, אז זה לא אדם. עלו בחזרה, ראו את כיסא הכבוד. בכיסא הכבוד יש דמות דיוקנו של יעקב אבינו. אמרו, זה מי שראינו למטה, ירדו לראות מי זה. כן? ככה המדרש אומר, מעניין, מדרש יש חוש הומור. אבל צריך להבין, בכל זאת, הרי אם הסברנו שבו זה בחולם עצמו, זה אומר שיש בתוך האדם משהו שרוצה לעלות למעלה. והנה מלאכי אלוהים עולים. משהו בנו משתוקק אל העולם העליון. אבל השאלה היא מה עושים שם? האם צריך להישאר תקועים למעלה? אם היינו אומרים שצריך להישאר תקועים למעלה, היינו אומרים שהיהדות היא כל כולה ספיריטואליסטית, היא רוחנית, היא בעד ניתוק של האדם מן העולם הזה, והפנייתו לעולם העליון. כן, כי זה כך יכולנו לחשוב. כן, הנה מלאכי אלוהים עולים ועולים ועולים ועולים, וזהו. עד שהאדם נבלע בתוך מקור החיים ולא חוזר. על זה נאמר, ויורדים בו. המטרה של התורה היא שבסופו של דבר, כל העליות הרוחניות יביאו קדושה אל העולם, לא לנתק את האדם מן העולם. לכן, המילה סולם היא בגמטריה סיני. הר סיני זה גם כן הזמן שבו עולים ויורדים. הרי זוכים להערה עצומה, אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. נו, ומה באת להגיד לי? קבל את אביך ואת אמך. כן, זאת אומרת, באים לטפל בבעיות הארציות הממשיות. כן? שני סולמות, הכוונה שאין רצף בין האדם, בין העולם לבין האלוהות. כן? אלא יש איזה שלב שבו האדם צריך לעשות בעצמו את הקפיצה. כן? משל, למה הדבר דומה? למי שיצא לטיל שיצא מכוח הכבידה של כדור הארץ, ועדיין לא הגיע לכוח הכבידה של הירח. הוא יכול ללכת לאיבוד. יש איזה רגע מסוכן כזה. כן. והנה השם ניצב עליו. על מה? על מה השם ניצב? על יעקב. על יעקב, כמובן. ויאמר, אני השם, אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. אז פה ביטוי מאוד חריף. אם הוא אלוהי אברהם ואלוהי יצחק, אז הוא ניצב גם על אברהם ועל יצחק. ודווקא כאן כתוב, הנה השם ניצב עליו, על יעקב ולא על אברהם ויצחק. כלומר, הרצון האלוהי עובר למי שמסוגל לעשות את אחדות המידות, ולא מי שקונה רק מידה אחת, שיכול לטעות חלילה אל פירוד המידות, הפרדת המידות. והנה השם ניצב עליו דווקא, ויאמר, אני השם אלוהי אברהם אביך ואלוהי יצחק. שימו לב לביטוי, אברהם נקרא אביך. ומה עם יצחק? אלוהי יצחק. פשוט מאוד. זה שיצחק הוא אביך כולנו יודעים. החידוש זה גם אברהם הוא אביך. זאת אומרת שיעקב איננו יכול להיות מוגדר כבנו של יצחק בלבד. הוא חייב להיות הבן של שני אנשים. זה דבר נדיר, להיות בן של שני זכרים, זה קשה מאוד. גם של הסבא וגם של הבן. גם של אברהם וגם של יצחק. איך אפשר? זה כנראה עובד ככה. הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. על איזה מידה של ארץ הוא שוכב? הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה ולזרעך. הרי הגודל הפיזי של אדם שישן, זה בערך, אם נלך רחב הרבה מאוד, 2 מטרים, רוחב, 0.5 מטר, זה מה שהוא נותן לו. לכן חזל אמרו דבר מתבקש מאוד. התקפלה כל ארץ ישראל מתחתיו. לכן אומר, הארץ אשר אתה שוכב עליה. אתם מאמינים לזה? מה לא? חזל אמרו מה? אם רשי אומר, זה אמת, נכון? כן, ככה, אתה אוכל כל לוג שאתה. רשי זה רשי, זה ברור. תזכרו דבר אחד, זה בחלום. בחלום הכל אפשרי. אפשר לשים לו את כל כדור הארץ מתחתיו גם. בסדר? זה בחלום. זה כמו שיש כאלה שאומרים שבבית אל נמצאו שליבות הסולם של יעקב. רק בעיה שזה בעיה בחלום. או שבפירמידות מצאו... שבפירמידות מצאו שלדים של 7 פרות שמנות, שבתוכם שלדים של 7 פרות רזות. גם זה היה בחלום. טוב. אבל שימו לב לברית. הברית היא על הארץ. אבל זה בדיוק בזמן שהוא יוצא לגלות. אז זה אומר שהגלות היא זמנית. והיה זרעך כעפר הארץ. לא סימפטי בכלל. אני זוכר שאצל אברהם כתוב ש... אנחנו נהיה ככוכבי השמיים. כוכבי השמיים זה זוהר, זה יפה, אפשר גם לפגוע בזה. אבל אפר הארץ, כולם דורכים על האפר. אמרו חז"ל, נכון, כולם דורכים, אבל בסוף הוא מכסה את כולם. כלומר, יש פה נצח. בחינת האפר היא בחינה של מה שנצחי וקבוע. אין, מיוחד לפי הציור של הקדמונים ש... חשבו שכדור הארץ לא זז, שהוא במרכז כל העולם כולו, אז זה עוד יותר מחזק את התפיסה הזו. ואז אחר כך עפר הארץ, ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעיך. מה הפירוש? ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. איפה? בכל העולם כולו. אל תשכחו שזה ציור של גלות. זה לא ופרצת ימה וקדמה בכל גבולות ארץ ישראל. פה מדובר על, אף על פי שזרעך יהיה כעפר הארץ, וכולם ידרכו עליו, אבל תהיה השפעה אוניברסלית סמויה דרך הגלות. ונברחו בך כל משפחות האדמה וזרעך. מה פירוש ונברחו? לא והתברכו. כן, ביצחק אבינו כתוב, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ. כך כתוב בסוף העקדה. אבל כאן כתוב ונברחו, מלשון אברכה. שיתחברו אליך. תהיה הברכה, חיבור. כמו שגם מצאנו באברהם אבינו. והנה אנוכי עמך ושפרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי את אשר דיברתי לך, אם כן, הקדוש ברוך הוא כאן מתגלה כציוני. כלומר, שההיסטוריה בנויה על תנועה של יציאה וחזרה. יוצאים אל החוץ וחוזרים אל הפנים. זה בעצם התנועה, תנועת השיבה. שיבת ציון כבסיס, כמין, הייתי אומר, כעמוד שדרה של ההיסטוריה הישראלית. זה בעצם מה שזה אומר. ואיקציה, כן, בבקשה? אגב, שמתם לב שכשאמרתי את המילה ציוני, צחקו, ואני אסביר לכם למה. בגלל שתמיד אנחנו מופתעים כשאנחנו מבררים שמה שאנחנו מאמינים זה גם נכון. כן, בבקשה. אני מבין. אתה אומר, אולי לא קראתי נכון, אולי פרצת ימה וקדמה, זה אחרי שאני נותן לך את הארץ. אבל יש פה בעיה, מה עם פסוק ט"ו? והשיבותיך אל האדמה הזאת. אבל זה לא, זה כבר לא לפי סדר כרונולוגי. לפי דבריך זה אחרי שהוא כבר קיבל את הארץ. סטייר. טוב, מה? אתננה זה קניין, זה לא שבפועל הוא שם. הארץ היא תמיד הייתה שלנו גם כשלא היינו בה. זאת הייתה ארץ ישראל. היה גוי אחד בשם מרק טוויין. הוא, שמו האמיתי היה סמואל קלמנס, מארצות הברית. הוא ביקר פה בארץ, במאה ה-19. והוא תיאר את הארץ כריקה מתושבים, כמעט. יש פה ושם, הוא אומר, כמה ערבים באו עם רוח המדבר שנשאה אותם, ומחר רוח המדבר תיקח אותם. אין פה שורשים לאף אחד. גם היה גוי אחד מצרפת בשם שטובריאן, גם כן קצת לפני מרק טוויין, גם כן הגיע לכאן, ראה ארץ ריקה, ירושלים מלאה במחלות, כמה אלפי אנשים, שום דבר רציני. בדרך מיפו לירושלים הוא פגש אדם אחד. מיפו לירושלים פגש אדם אחד, ערבי בשם אבו גוש, ושהוא האבא של כל ערביי אבו גוש. כן? הוא אדם אחד, הוא פגש. לא, קראו לצרפתי, שאתו בריאון. בתקופת נפוליאון, תחילת המאה ה-19. הוא מספר, כלום, הכל ריק. שניהם כותבים, גם מרק טוויין, גם הצרפתי הזה, כותבים, רואים שהארץ הזאת, שהייתה פוריה כל כך בימי קדם, מחכה לבעליה האמיתיים. מצפה שהם יעבור. כשהם באים, אז אחרים גם כן עולים טרמפ. אבל מצד האמת, פה היה ריק. כן, הם התכוונו לידים. עכשיו. זו שאלה מאוד יהודית. טוב. פסוק ט"ז. אתם זוכרים מה שלמדנו? דיברנו גם על זה אז. כשעמדנו על ההיריון של רבקה אימנו, שבתוך... בטנה היו שני תאומים, והיא לא ידעה בדיוק, היא חשבה הרי שזה ולד אחד, אבל היא הרגישה ברוח הקודש שמתגלות פה שתי נטיות, אחת לעולם הזה, אחת לעולם הבא. אז היא אמרה, היא לא יודעת מי הוא אלוהי הילד הזה. האם זה אלוהי העולם הבא או אלוהי העולם הזה? הקדוש ברוך הוא בתור אלוהי העולם הבא נקרא בשם אנוכי. זה מי שפגשנו כשפרחה נשמתנו בהר סיני. אנוכי השם אלוהיך. כשהקדוש ברוך הוא אלוהי העולם הזה, מתגלה בעולם הזה, נקרא זה, הנה אלוהינו זה, או זה אלי ואנווהו. אז היא אמרה, ותאמר אם כן, למה זה אנוכי? למה אני מרגישה שהאלוה של הילד הזה, לפעמים הוא זה, לפעמים הוא אנוכי? ותלך לדרוש את השם. ואז השם, ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך, אז עכשיו זה מסביר את הכל. עכשיו יוצא לפי זה, שכשאנחנו עם זה מתכוונים לעולם הזה, לארץ, כשאומרים, אנוכי מתכוונים לשמיים. מה גילה יעקב בחלום שלו? הוא גילה שיש סולם שמחבר בין שמיים לארץ. אז הוא אומר, ויקץ יעקב משנתו, ויאמר אכן, יש השם במקום הזה ואנוכי. לא ידעתי. לא הכרתי מציאות כזאת לפני ההתגלות הזאת. חשבתי שיש פה שני עולמות, גם לפחות בגלות. ואז הוא גילה שיש סולם. הסולם נעשה על ידי החלום. מי שלא חולם, לא חוזר. כי מי שלא חולם, מתרגל למציאות. אבל בגלות, עם ישראל כל הזמן חי בחלום, ולמרות שהמציאות הייתה מסביב איומה ונוראה, היה אומר כל בוקר, אשרנו מטוף חלקנו, מנעים גורלנו. כן? זאת אומרת שבגלל שהיינו בחלומות, חלמנו על עולם אחר מהעולם שבו היינו. אז זה מה שראינו כאן בחלום. בעצם כל מה שקורה כאן מסביב לחלום הזה, זה בעצם הדגם של עם ישראל בגלות. וירא ויאמר, מה נורא המקום הזה. אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. יש לשים לב פה שהמילה זה חוזרת 3 פעמים בפסוק. מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. מה זה הסיפור הזה? 3 פעמים זה? אמרו החסידים, הרי התקפלה כל ארץ ישראל מתחתיו. אז הוא אמר, מה נורא המקום הזה, התכוון לקדושת ארץ ישראל. אין זה כי אם בית אלוהים, ירגיש את קדושת המקדש, גם זה היה מתחתיו. וזה שער השמיים, התכוון לקודש הקודשים. כלומר, יש מדרגות מדרגות בקדושת הארץ, ארץ ישראל, בית המקדש, קודש הקודשים. מה נורא המקום הזה? אין זה כי אם בית אלוהים, וזה שער השמיים. הדבר הזה מלמד אותנו משהו מאוד חשוב. אתה לא יכול להגיע לשער השמיים לפני שהגעת קודם כל לארץ ישראל ולמקדש. כלומר, אי אפשר להתחבר אל האלוהות בישראל בלי לעבור דרך הממד הלאומי קודם, ארץ ישראל. ומתוך כך אל ממד המלכות, המקדש. ומתוך כך אל האלוהות ושער השמיים, קודש הקודשים. אגב, איפה זה היה כל הסיפור הזה? בבית אל. איך בית אל, בית אלוהים? איך יכול להיות? אתה מבין שבימי בית ראשון, שבטי הצפון השתמשו בפרשה הזאת בתור בסיס לטענה שלהם שמקום הפולחן לא צריך להיות בירושלים, אלא בבית אל. אומר לנו, לכן יש אפילו מדרשים שאומרים שבית אל פה זה הכוונה להר הבית. אבל בסדר פשט, זה ודאי שזה בבית אל. אומר רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי, היו מקומות הרבה בארץ ישראל שראויים להיקרא בשם שער השמיים. כלומר, יש מקומות, יש סגולה כזאת בארץ ישראל, של מפגש עם האלוהות. יש מקומות כאלה רבים. שכם, חברון, שילה, בית לחם, בית אל, ירושלים. כל אלה מקומות שבהם יש שער לשמיים. כן, בבקשה.
יש גם מקומות כאלה בחוץ לארץ, כמו קברי צדיקים?
האם יש מקומות כאלה בחוץ לארץ? איך אפשר? יש מקום אחד שנקרא שער השמיים בחוץ לארץ, בשפה האקדית. זה עיר בבל. בבל, באקדית, זה בבאילו, כמו שער האלים. כן? וזה בדיוק מה שהתורה באה לבטל. כשהיא אומרת בבל, כי שם בלל בשפת כל הארץ. היא רוצה לבטל את הטענה שיש שער השמיים שם. ברור. הרב צבי יהודה קוק היה רגיל לומר על הביטוי ארצות הברית, שזה ביטוי לא נכון, כי פה זה ארץ הברית. אז מה זה שם? זה המדינות המאוחדות של אמריקה. United States of America. כן, אז זה המדינות המאוחדות של אמריקה. זה ארץ, ארצות הברית? איזה ברית? הברית זה פה. כן, מה אתה אומר? למה המקדש זה הלאומיות? כי אי אפשר לבנות מקדש בלי מלך. כן. טוב. וישכם יעקב בבוקר, ויקח את האבן אשר שם מראשותיו, ויישם אותה מצבה, וייצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, וידר יעקב נדר למו, אם יהיה אלוהים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים, והאבן הזאת אשר שמתי מצבה, יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי עשר עשרנו לך. טוב, יש הרבה פרטים, אפשר להיכנס אל הכל, אבל כמה הערות. קודם כל, מה זה אם יהיה אלוהים עמדי? הקדוש ברוך הוא הבטיח לו. אלא ברור, כשיהיה. המילה אם בתורה לפעמים פירושה כאשר. כמו למשל בפסוק, אם יהיה היובל, שברור שהיובל יהיה, אבל כאשר יהיה היובל. אז אם יהיה אלוהים, כאשר אלוהים יהיה עמדי. דבר נוסף, מה הוא מבקש בדרך, או שהוא הולך? לחם לאכול ובגד ללבוש. לחם ובגד, אלה הם הצרכים המינימליים של האדם, הוא לא רוצה יותר מזה. כי בגלות, יש הצטמצמות של הזהות לצרכים המינימליים. ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוהים. מה גנוז במילים האלה? שהשם הוא לא לאלוהים לי בחוץ לארץ. זה כתוב, נכון? וזה היסוד של דברי חז"ל, שכל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה. וכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה. יש אפילו ביטוי חריף של רבי יוסף מסס, שהיה רב הראשי של חיפה, כתב ספר אוצר המכתבים, אז הוא אומר משהו מאוד חריף. אז אני מהסס אם לומר אותו. לומר אותו? לא, לא. אישה. כן, בכל זאת. טוב, אבל מה, זה אתם ביקשתם. הוא אומר, בהקדמתו לספר אוצר המכתבים, הוא היה מגדולי הפוסקים, אחד מענקי הרוח של האומה, הוא כותב, שאם כתוב, מה? בהקדמת לספרו, אוצר המכתבים. יש לו הרבה ספרים, אחד מהם אוצר המכתבים. הוא אומר, שאם חז"ל אמרו, כל הדר בחוץ על הארץ כמי שאין לו אלוה, וכל הדר בארץ ישראל כמי שיש לו אלוה, וחז"ל לא אמרו אם זה יהודי או גוי. יוצא לפי זה, ככה הוא אומר, שגוי בארץ ישראל יש לו מעלה יותר גדולה מיהודי בחוץ לארץ. זה חריף או לא? לומר לכם את האמת, הרב קוק התכתב איתו, ואמר לו, הגזמת. הגזמת. הוא לא אמר את זה במילים האלה, אבל הוא אומר, זה נראה כבודו קצת... עבר את המידה, כן? אבל זה אומר שאצל חכם אמיתי בישראל, בכל זאת, תחושה של עד כמה השייכות אל הארץ היא הנותנת לנו את הזהות, ומלא גם את האלוהות, היא תחושה אמיתית, חזקה מאוד. כן. והאבן הזאת, אשר שמתי... עוד דבר, והיה השם לאלוהים. כאן, אני רוצה להביא כאן פירוש של הרב קוק בנושא הזה, קצת מרחיב, בספר אורות הקודש. אנחנו מכירים את שם אלוהים בתור... האלוהות המתגלה דרך הטבע. השם, יודקה ואבקה, האלוהות שהיא מעל הטבע. ואז יש מקום, אז לכל זה מאוד מוזר מה שכתוב כאן, והיה השם לאלוהים. אנחנו מצפים הרי לכל לעילוי של המציאות. אתה לוקח את מה שמעל הטבע, ואתה הופך אותו לטבעי. והיה השם לאלוהים. מסביר הרב קוק, מעל הטבע זה מעל הטבע. עכשיו, מסביר הרב קוק, והיה השם לי לאלוהים, שיבוא מצב שבו מה שהיום נחשב לנס, לחריג, יהיה כל כך רגיל שהוא יהיה לאלוהים. ואז מה ייחשב כנס? ניסי ניסים. זה מין ציפייה כזאת להתעלות מתמדת של העולם, ממצב נמוך למצב גבוה וכו' וכו'. והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים. וכל אשר תיתן לי עשר העשר אינו לך, יש פה איזו שאלה הלכתית, הרי יעקב התחייב לתת מעשר, נכון? עכשיו יש פה בעיה, יש לנו כלל בהלכה, אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. זאת אומרת, אם יש לי עץ קלמנטינות, ויש עליו קלמנטינות, אני יכול להקדיש את הקלמנטינות, יש קלמנטינות, אני אומר, הרי הן קודש. אבל אם הקלמנטינות לא גדלו, ואני אומר, הקלמנטינות העתידות לגדול, הרי הן קדושות, זה לא מעוזר כלום. מותר לאכול את זה גם כשזה יצא. כי אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם. אז איך יעקב אבינו אומר, וכל אשר תיתן לי עשר העשר אינו לך? אומר הרמב״ם, שאף על פי שאין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, אבל אדם, או איננו מקדיש דבר שלא בא לעולם, אדם יכול להתחייב בנדר שכשהדבר יבוא לעולם יקדישנו. והראיה מיעקב אבינו, שהוא נדר נדר, לאמור, וכל אשר תיתן לי כשיגיע לידי, אז אני מתחייב שעשר העשר אינו לך, והרעבד, רבינו אברהם בן דוד, שתמיד כותב הערות חריפות נגד דברי הרמב״ם, שם כותב, הראיה מיעקב ראיה היא. אז בכל זאת, בזכות הפסוק הזה, קיבל הרמב״ם מחמאה מהרעבד דבר שהוא לא כל כך רגיל. עכשיו, כל החלום הזה, כל החלום הזה וכל הנדר של יעקב, זה בעצם תמצית של כל התוכנית של הגלות. כלומר, הוא לא יכול לצאת לגלות, בלי שתהיה לו תעודת ביטוח שהוא חוזר מהגלות. כלומר, הגלות כאן מופיעה במפורש בתור זמנית ולא מהותית. כן? עכשיו, אנחנו צריך להבין מה הוא הולך לעשות בגלות. הוא צריך, אם כן, לקנות את המעלה שתאפשר לו בבוא הזמן לשוב אל הארץ ולהתמודד עם המשימה המוסרית, שזה ההתמודדות עם עשיו. הרי עשיו בא בטענה של עליונות מוסרית, יעקב צריך עדיין להוכיח את עצמו, ואת זה הוא יעשה בפרק הבא. אבל, כפי שאמרנו, הגיע הזמן של המבזק, ואז נצטרך בפעם הבאה לדון בדבר. שלום.